I thought Mike was great.
טוב, אני מתחיל. כי עוד פעם אני סוגר מיקרופון ברשותכם.
You know, he's doing...
טוב, אני אזכיר איפה אנחנו נמצאים. אנחנו מנסים לבדוק אם אפשר להכריע, כן, לגבש עמדה במחלוקת בין דטרמיניזם לליברטניזם. ואמרתי שאפשר לנסות לעשות את זה בשלושה מישורים. המישור הראשון זה המישור האפריורי פילוסופי, טיעונים הגיוניים בעד ונגד, עברנו על כמה מהם, ולראות האם מצליחים באמצעים כאלה להראות שאחד הצדדים לא הגיוני או הצד השני כן הגיוני, זה מישור אחד. המישור השני זה המישור המדעי, האם יש לנו ממצאים מדעיים שיכולים להראות לנו מי צודק? מצביעים לכיוון זה או זה. הזכרתי שבשנים האחרונות ישנן טענות כאלה, שהמדע בעצם יכול להכריע את השאלה הזאת. השאלה הפסיקה להיות שאלה פילוסופית והתחילה להיות שאלה מדעית. רבים יאמרו לכם שהיא כבר אפילו לא שאלה. זאת אומרת, המדע הכריע אותה ולכן... היא לא שהיא הפכה להיות שאלה מדעית, אלא היא כבר הפסיקה להיות שאלה בכלל. והמישור השלישי זה המישור הדיאגנוסטי, שבו אנחנו מנסים לבדוק איך לגבש עמדה, אם לא הגענו למסקנה בשני המישורים הראשונים. זאת אומרת, לנסות ולבדוק בתוך עצמנו, אז מה בכל זאת אנחנו חושבים? לנסות לעצמנו איזשהו דיאגנוזה. אז זה אני אגיע בסוף. אני נמצא כרגע בתחילת המישור השני. המישור השני זה המישור המדעי, התחלתי אותו ממש בדקות האחרונות של הפעם הקודמת, בדיון קצר וסכמטי על הסיבתיות. כי מה שעומד במוקד הדיון המדעי, וגם הפילוסופי, אמרתי שזה בתפר, זה הסתירה, או סתירה, הייתי אומר, סתירה, לא סתירה לכאורה, הסתירה שיש בין עקרון הסיבתיות, או התפיסה הסיבתית, לבין הליברטניזם, לבין ההנחה שיש לנו רצון חופשי. ותיארתי את זה בפעם הקודמת בצורה מאוד סכמטית, אמרתי שבאופן עקרוני, לפי התפיסה הסיבתית, כל דבר שקורה הייתה לו איזושהי דבר פיזיקלי לפחות, כל דבר שקורה הייתה לו סיבה קודמת לו. בסופו של דבר, כשהאדם בוחר, הדבר בא לידי ביטוי במעשה כלשהו שהוא עושה. מעשה שהאדם עושה זה בין היתר גם... מעשה פיזיקלי, הגוף שלו זז, היד שלו זז, אפילו המוח שחושב, הראש שחושב, בעצם מניע אלקטרונים, כך שכמעט, לא כמעט, כל דבר שאנחנו עושים, גם אם הוא תוצאה של בחירה, הוא אירוע פיזיקלי. ואם זה כך, לפי תפיסת הסיבתיות, אז אמורה להיות לו סיבה פיזיקלית, אבל אם יש לו סיבה פיזיקלית, אז הסיבה הזאת מכתיבה את התוצאה. ולכן אין לי אפשרות להחליט האם לעשות כך או לעשות כך, כמו שבהינתן, מצב העניינים הנוכחי, הפיזיקלי, הנוכחי, התוצאה של הרגע הבא מוכתבת. אין לנו דרך מתוך אותו מצב לצאת לשני כיוונים שונים, לפחות לפי ההסתכלות הסיבתית, וזה בעצם סותר את חופש הרצון, כי חופש הרצון אומר שאפילו אם אני נמצא בתוך אותו מצב עצמו, אני יכול פעם אחת לבחור כך ופעם אחת לבחור כך. אם תמיד הבחירה שלי לכאן או לכאן מושפעת מהבדל במצב הקודם, זאת לא בחירה. זאת אומרת, אני פשוט לא נמצא באותו מצב, אז מצב שונה גורם לתוצאה שונה. לכן עדיין אני נמצא בתוך העולם הסיבתי, הפיזיקלי, בתוך העולם שהמצב הפיזיקלי שלי קובע את מה שאני אחשוב או מה שאני אעשה, ולא ההכרעה החופשית שלי. לכן זה בעצם בקליפת אגוז, הסתירה שיש בין התפיסה הסיבתית לבין התפיסה של חופש הרצון, של בחירה חופשית. אני אפרט את זה יותר בהמשך ואנסה לראות, אולי יש בכל זאת איזה דרגות חופש בסיבתיות הפיזיקלית, קוונטים, כאוס, דברים מן הסוג הזה, אני אעשה את זה מאוד בקצרה, בהמשך אבל. בינתיים אני רק מציב את התפיסה העקרונית. עכשיו, למה אני אומר שהפרק הזה או הטיעון הזה נמצא בתפר בין המישור הפילוסופי למישור המדעי? כן, אני... נמצא ממש במעבר בין סיום הבחינה הפילוסופית שלה, של שאלת חופש הרצון, לבין תחילת הבחינה המדעית שלה. כי מושג הסיבתיות הוא אמנם תשתית בחשיבה המדעית, אבל אין לו מקור אמפירי. זאת אומרת, הוא בעצם עיקרון אפריורי, הוא לא עיקרון ששאבנו אותו מהניסיון, ולכן אפשר לראות בטענה שהעליתי עכשיו טענה פילוסופית ולא טענה מדעית, למרות שכמובן היא גם טענה מדעית, המדע קובע איזשהם חוקים סיבתיים, שאלה טובה למה, אבל ככה הוא קובע, ואז אם אני מאמץ אותם זה בעצם אומר שאין לי בחירה חופשית, כי הסיבות והמסובבים הפיזיקליים מחוללים את כל מה שקורה. אז כדי להבין טוב את התפר הזה, אני רוצה קצת לנבור בקרביה של הסיבתיות. המושג הזה הוא קצת מושג חמקמק, ואני רוצה לדבר קצת על המושג הזה. הזכרתי קודם שמושג הסיבתיות לא נשאב מהניסיון. אז אני, כדי לראות את זה יותר טוב, אני אגדיר קודם מה זאת סיבתיות. סיבתיות מורכבת משלושה מרכיבים. כשאני אומר שיש יחס סיבתי בין אירוע A לאירוע B, אמרתי בזה שלושה דברים. אם אחד מהם חסר, נראה שזה לא יחס סיבתי. המרכיב הראשון זה המרכיב הזמני. זאת אומרת, הסיבה אמורה להופיע לפני המסובב. אוקיי? אם משהו מופיע אחרי משהו אחר, לא סביר לראות בו סיבה שלו. אנחנו לא רואים בו סיבה שלו. אז לכן המרכיב הראשון הוא המרכיב הזמני. המרכיב השני זה המרכיב הלוגי. המרכיב הלוגי פירושו שאם A, אז B, A, אם, כשאני אומר ש-A הוא סיבתו של B, אמרתי שאם קרה A, אז יקרה B. ואם אני משתמש גם במרכיב הזמני, אז יקרה B אחר כך, זאת אומרת בעקבותיו. למה אני מבחין בין שני הדברים האלה? כי יש הרבה אירועים שהם, הרבה צמדים שבהם אירוע A קודם לאירוע B, אבל אנחנו לא נגדיר אותם כסיבה. למשל, השמש זרחה בבוקר, ולכן המעברר הזה פועל. השמש זרחה לפני שהמעברר התחיל לפעול, אבל אף אחד לא יגיד שזריחת השמש היא הסיבה לכך שהמעברר פועל. למה לא? כי אין את היחס של האם אז. זאת אומרת, זה לא שאם השמש זורחת, אז המעברר פועל. במקרה שלנו, ככה היה. במקרה שלנו, נכון שקודם זרחה השמש ואחרי זה המעברר התחיל לפעול, אבל אין קשר לוגי ביניהם. הקשר ביניהם הוא רק זמני, ש-A הופיע לפני B. אין קשר לוגי ביניהם שאם A, אז B. זאת אומרת, שהקשר הלוגי בעצם מכתיב שזה תמיד יקרה. זאת אומרת, שאם יש את A, הסיבה, תמיד יופיע המסובב, B. אז זה לא תמיד. במקרה הזה זה היה, אבל זה לא תמיד. לכן, פה מתקיים היחס הזמני, אבל לא מתקיים היחס הלוגי. אבל גם היחס הלוגי לא נותן לנו מענה. למשל, תמיד אחרי השעה 3, תופיע השעה 3 ודקה. אז האם השעה 3 היא סיבתה של השעה 3 ודקה? אני חושב שהתשובה היא לא, למרות שכאן מתקיים גם היחס הזמני וגם היחס הלוגי. 3 ודקה תמיד מופיע אחרי 3, מופיע אחרי 3, והוא מופיע תמיד אחרי 3. זאת אומרת, זה גם זמני וגם לוגי. תמיד, אני יכול להגיד שאם עכשיו 3, בעוד דקה יהיה 3 ודקה. גם האם אז מתקיים כאן. למה אני לא רואה בזה יחס סיבתי? בגלל שאני לא רואה יחס של גרימה בין השעה 3 לשעה 3 ודקה. זאת עקיבה זמנית תמידית, אבל זאת לא גרימה. הגרימה צריכה לומר לי שהשעה 3 בעצמה באיזשהו מובן מחוללת את השעה 3 ודקה. לא מקדימה אותה תמיד, לא מקדימה אותה, ולא מספיק שהיא מקדימה אותה תמיד, אלא צריך שהיא גם תחולל אותה. נגיד שתמיד אחרי זריחת השמש פלוני הולך לעבודה, אוקיי? ונגיד שזה קורה תמיד, כל בוקר. האם זה אומר שזריחת השמש היא הסיבה לכך שהוא הולך לעבודה? לא. היא מופיעה לפני, היא תמיד מופיעה לפני, אבל אין יחס סיבתי, זה שהשמש עלתה לא גורם לי ללכת לעבודה. מה שגורם ללכת לעבודה זה ההחלטה שלי ללכת לעבודה, הרצון שלי להרוויח כסף, כל אחד והסיבות שלו. לכן צריך להוסיף מרכיב שלישי ליחס הסיבתי, והוא אני קורא לו המרכיב הפיזיקלי. זאת אומרת, פיזיקלי, כמובן יש פה סיבתיות במובן של גרימה. אני גורם פיזיקלית לאירוע שבא אחר כך. כשאני אומר פיזיקלית פה, אני לא מתכוון דווקא לפיזיקה, אפשר לדבר גם על גרימה פסיכולוגית. בן אדם עבר איזשהו משבר, ולכן הוא נהג כך וכך. זה גם יחס סיבתי. למרות שאני לא צריך דווקא להיזקק לגרימה פיזיקלית בין שני הדברים האלה, מטריאליסטים יגידו שגם שם זה גרימה פיזיקלית, אבל אני לא נזקק לזה. זאת אומרת, גרימה נפשית רוחנית, מבחינתי זה גם גרימה. כל עוד מתקיימים שלושת המרכיבים האלה. בלי אחד מהם, אנחנו בדרך כלל לא ניתן לראות ביחס בין שני אירועים יחס סיבתי. אם חסר אחד מהדברים, אם הסיבה מופיעה אחרי המסובב, או שהיא מופיעה לפני המסובב, אבל לא תמיד, או שהיא מופיעה לפני המסובב תמיד, אבל לא מחוללת את המסובב, אז בכל המקרים האלה אנחנו לא נראה בסיבה. אוקיי? הסיבה דורשת את שלושת הדברים. זו נקודה חשובה. עכשיו, בואו נראה רגע את שלושת המרכיבים האלה, כי שלושתם עברו מתקפות. אוקיי? למשל, המרכיב הזמני עבר... המרכיב הזמני עבר כל מיני מתקפות, כמו למשל, כן, הרבה פיזיקאים משתעשעים בשנים האחרונות, בעשרות השנים האחרונות, כמו אנשי מדע בדיוני גם קודם, בחזרה אחורה בזמן. חזרה אחורה בזמן זה בעצם מושג שבאופן עקרוני הוא כרוך בפרדוקס לוגי לדעתי, אבל זאת אומרת, לא בחוסר אפשרות פיזיקלי, אלא זה פרדוקס לוגי לדבר על חזרה בזמן. כן, הריגת הסבא, ויש כל מיני פרדוקסים שמתעוררים שם, אבל הריגת הסבא זה סתם דוגמה. זאת אומרת, אם אני חוזר אחורה בזמן, אז פירוש, נגיד שאני חוזר 500 שנה אחורה בזמן, אבל לפני 500 שנה אני לא הייתי שם. ועכשיו כשחזרתי 500 שנה אחורה, אני כן שם. אז באמת חזרתי לזמן ההוא, או שפשוט יצרתי משהו כמו הזמן ההוא, היום. כי לא שחזרתי באמת את המצב שהיה שם, כשזה היה אז, אני לא הייתי שם. אז אם אני חזרתי לשם, אז משהו השתנה, לא חזרתי לאותו זמן. אז באיזה מובן אני נמצא באותו זמן? אוקיי? יש, בקיצור, זה, לא צריך להגיע לפרדוקס, פרדוקס הסבא רק מחדד את הבעייתיות שיש בעניין הזה, אבל הבעייתיות קיימת גם בלעדיו. כן, פריגת הסבא זה שאני הורג את סבא שלי, אז מי הרג אותו? אם סבא שלי מת, אז אבא שלי לא נולד, אז גם אני לא נולדתי. אז מי זה חזר אחורה בזמן והרג את סבא שלי? זאת אומרת, יש פה הלולאות האלה בזמן מובילות להרבה מאוד בעיות. בכל אופן, המרכיב הזמני של היחס הסיבתי בעצם עובר מתקפות בדרך השעשועים האלה של חזרה בזמן. אם אתה חוזר בזמן, אז הנה, זה שנולדת גורם לזה שסבא שלך מת, אם אתה הרגת אותו, אז הגורם הופיע אחרי המסובב, בזמן. בסדר, אבל כמו שאנחנו רואים, זה מוביל לכל מיני פרדוקסים, ולכן לא סביר לקבל את העניין הזה שיכולה להיות סיבה שמופיעה אחרי המסובב. נדמה לי שבפעם הקודמת, כשדיברתי על הדטרמיניזם הלוגי, אז גם כן קצת עסקתי בעניין הזה, ואמרתי שסיבתיות לא יכולה לפעול אחורה בזמן. קביעת ערך אמת של טענה כן יכולה לפעול אחורה בזמן. לכן, עוד פעם, כי זה לא אירוע פיזיקלי, אבל פיזיקה לא עובדת אחורה בזמן, ועוד פעם, אני יודע, יש פיזיקאים שמשתעשעים בהשפעות אחורה בזמן, גם הגדרת המושג אחורה בזמן בפיזיקה היא לא כך פשוטה, מדובר על איזשהו קונוס בחלל זמן, זה לא אחורה בזמן, אז לכן אני לא אכנס לזה כאן. זה המרכיב הזמני. במרכיב הלוגי, כן, במרכיב הלוגי, אז אני דיברתי קצת בעצם לא דיברתי פה, אני מערבב את הטורים שכתבתי באתר בעקבות השיעור שלנו, אני מערבב עם השיעור. מרכיב הלוגי, צריך להגדיר אותו גם כן, כי היחס הלוגי בין סיבה לבין מסובב, נמצא במחלוקת בין פילוסופים. יש פילוסופים שטוענים שהסיבה צריכה להיות תנאי הכרחי ומספיק למסובב. זה היחס הלוגי, המרכיב הלוגי של היחס הסיבתי, הוא שזה תנאי הכרחי ומספיק. כן? האופיו של התנאי שייך למרכיב הלוגי של הסיבתיות. מה זה אומר תנאי הכרחי ומספיק? שתמיד כאשר יש את הסיבה קורה המסובב, זאת אומרת, הסיבה היא תנאי מספיק למסובב, ותמיד שקרה המסובב, לפניו הייתה הסיבה. זה גם תנאי הכרחי. לא יכול להיות המסובב בלי שלפניו הייתה הסיבה. פילוסופים אחרים טוענים שהסיבה היא תנאי מספיק למסובב. לא הכרחי הוא מספיק, אלא מספיק שיהיה תנאי מספיק. לא צריך שהתנאי יהיה הכרחי הוא מספיק. זאת אומרת, צריך שכל פעם שקורה המסובב, שקורה את הסיבה, יקרה המסובב. לא צריך שרק הסיבה הזאת יכולה לגרום למסובב. אולי גם סיבות אחרות יכולות לגרום למסובב, ואז אני אראה את המסובב בלי שלפניו קדמה הסיבה המסוימת הזאת. הייתה לו סיבה אחרת. אז לכן, לא יודע מה, הנייר ניצת באש, נדלק באש. יכול להיות הסיבה שאני הדלקתי שם גפור ושרפתי את הנייר. סיבה אחרת, אני ניקדתי שם עם זכוכית מגדלת את קרני השמש, ולכן הנייר נשרף. אז האם אני קורא להדלקת הנייר על ידי גפרור סיבה? זה לא תנאי הכרחי הוא מספיק. זה תנאי מספיק. אם אתה מדליק אותו בגפרור, הוא יישרף. אבל זה לא הכרחי הוא מספיק, כי עובדה שאני יכול להגיע לזה שהנייר יישרף גם בלי להדליק גפרור, על ידי מיקוד קרני השמש. אז התנאי הזה הוא לא יחיד. אז לכן הוא בעצם לא תנאי הכרחי. הוא רק תנאי מספיק. אוקיי? לכאורה, בחיי היום-יום שלנו, נדמה לי שהתפיסה של תנאי מספיק היא הנכונה. לא צריך שזה יהיה הכרחי ומספיק. אפשר פה קצת להתפלפל, כי אפשר להגיד שגם הדלקת האש על ידי גפרור, וגם מיקוד קרני השמש, בעצם מעלים את הטמפרטורה של הנייר בצורה מאוד 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 גבוהה, ואז הוא נשרף. כך שבסוף בסוף יש רק סיבה אחת ששורפת אותו, תמיד. רק איך אני יוצר את הסיבה הזאת, זה יכול לבוא מכמה ערוצים. אבל זה גם לא יפתור את הבעיה, בגלל שאז השאלה איך מעלים טמפרטורה, מה הסיבה לעליית טמפרטורה? והסיבה לעליית טמפרטורה יכולה להיות אחת מכמה. אז שוב פעם לא הרווחנו כלום, רק נסוגונו צעד אחד אחורה. השאלה, האם הסיבה חייבת להיות יחידה, נותרת בעינה. התפיסה המקובלת שזה גם תנאי, שזה תנאי מספיק, הסיבה, ולא צריך להיות הכרחי ומספיק. בעניין הזה יש טיעון של שטייניץ, השר שטייניץ, אני כבר לא עוקב איזה שר, הוא בטח עוצר, אני לא יודע, אני לא עוקב. היום בכלל קשה לעקוב, צריך לנהל רישום. אבל בספר, באחד הספרים שלו, אז הוא מדבר, נדמה לי שזה עץ הדעת, כן, עץ הדעת מחולק לשלושה מאמרים, בעצם זה הרכבה של שלושה מאמרים, אז האמצעי עוסק בסיבתיות. ושם הוא מביא ראיה לכך שסיבה זה תנאי מספיק, ולא תנאי הכרחי הוא מספיק. מה הראיה שלו? אז הוא אומר ככה, לתנאי הכרחי הוא מספיק, יש שתי תכונות. תגיד שאני אומר ש-A הוא תנאי הכרחי הוא מספיק ל-B, יש לזה שתי תכונות. תכונה אחת, שאם A קרה, אז רגע, שכן, שאם A הוא סיבתו של B, אז לא יכולה להיות סיבה אחרת ל-B. תנאי הכרחי הוא מספיק, הוא יחיד. איך אני יודע את זה? כי בוא נגיד ש-A הוא סיבתו של B. עכשיו אני בודק האם יכול להיות שגם C הוא סיבתו של B. אז בהנחה שההגדרה היא שסיבה זה תנאי הכרחי הוא מספיק, לא ייתכן. למה? כי להגיד ש-C הוא סיבתו של B, זה אומר שבהינתן שקרה C, יקרה B. אבל A הוא תנאי הכרחי. אז אם A לא קרה, איך קרה B? הרי B לא יכול לקרות בלי שהיה לפניו A. לכן תנאי הכרחי הוא מספיק, הוא יחיד. בסדר? תמיד. לא יכול להיות שני תנאים הכרחיים ומספיקים לאותו מסובב. הכרחי ומספיק היה, המאפיין הראשון של היחס הזה של תנאי הכרחי ומספיק, זה שהתנאי הוא יחיד.
אם ורק אם.
מה?
אם ורק אם.
כן, בדיוק. הכרחי ומספיק זה מה שנקרא אם ורק אם אצל מתמטיקאים. שקילות, כן, אצל לוגיקנים. ואם ורק, והכרחי ומספיק זה אצל פילוסופים. זה אותו דבר, הכל אותו, זה אל בדרק. בכל אופן, ההכרחי ומספיק יש לו מאפיין שני, וזה הסימטריה. זאת אומרת, אם A תנאי הכרחי ומספיק ל-B, אז גם B תנאי הכרחי ומספיק ל-A. איך יודעים את זה? איך רואים את זה? פשוט. מה זה אומר ש-A הוא תנאי מספיק ל-B? זה אומר ש-B נתן A, ברור שיקרה B, נכון? אז אם כך, B הוא תנאי הכרחי ל-A, נכון? כי הרי לא ייתכן שהיה A בלי שאחריו יהיה B. אז B הוא תנאי הכרחי, אם A תנאי מספיק ל-B, אז B תנאי הכרחי ל-A. ולהפך.
כי זה רק A.
מה? כן.
כי זה רק A.
אני אומר, אם A הוא מספיק ל-B, זאת אומרת, בהינתן ש-A קרה, אז B קורה.
לא, אם A הכרחי, רק אם A הכרחי, אז B הוא...
אם A הכרחי, אז B הוא מספיק. אם A הוא מספיק, אז B הוא הכרחי. זאת אומרת, אם אחד הוא תנאי הכרחי לשני, אז השני הוא תנאי מספיק לראשון. בסדר? זה ה...
זה נכון, הכיוון הזה זה נכון.
אז זה שני הכיוונים, זה היחס. זה גרירה, מי שרוצה, בלוגיקה. כן, אם A...
לא, אם זה מספיק, אז זה לא אומר שזה הכרחי הפוך. אם זה מספיק, יכול להיות גם תנאי אחר שהוא מספיק.
נכון.
אם זה רק מספיק, זה אומר...
יכול להיות תנאי אחר שהוא מספיק, יכול להיות תנאי אחר שהוא מספיק, אבל שני התנאים האלה יהיו הכרחיים לתוצאה. כל אחד מהם הוא הכרחי לתוצאה. אז התוצאה הכרחית להם, התוצאה הכרחית לכל אחד מהם. תחשוב על זה, הרי אם אחד מהם קרה, אז בהכרח תקרה התוצאה. אז האם ייתכן שאני קיים בלי שהתוצאה תקרה? לא, אז אומר שהתוצאה היא הכרחית אליי. נכון? כן, זה תמיד מתהפך. זאת אומרת, אם A הוא מספיק ל-B, אז B הוא הכרחי ל-A ולהפך. זה היחס. עכשיו, אם באמת זה כך, אז זה אומר שכאשר A הוא תנאי הכרחי, הוא מספיק ל-B, אז B הוא הכרחי, הוא מספיק ל-A. ההכרחיות של A גורמת למספיקות של B, והמספיקות של A גורמת להכרחיות של B, נכון? אז אם A הוא גם הכרחי וגם מספיק ל-B, אז אין מנוס, ברור ש-B הוא גם הכרחי וגם מספיק ל-A. בסדר? אז זה אומר שלתנאי הכרחי ומספיק יש שני מאפיינים. א' הוא יחיד, וב' הוא סימטרי. אם A הכרחי ומספיק ל-B, אז B הכרחי ומספיק ל-A. עכשיו, אם אנחנו משתמשים בשני המאפיינים האלה, אז אומר שטייניץ, אנחנו מגיעים לפרדוקס. בואו ננסה לחשוב על שרשרת סיבתית שהיא בעלת אורך של יותר משניים. נגיד A סיבתו של B ו-B סיבתו של C. אוקיי? נגיד אני הדלקתי גפור, כתוצאה מזה הגפור בוער באש. קירבתי אותו לנייר, או הוא היה כבר קרוב לנייר, כתוצאה מזה הנייר בוער באש. אחרי זה כל היער ניצת. אז יש פה אירוע שגורר אירוע, נכון? יחס סיבתי הוא מטבעו שרשרות, בדרך כלל אולי אינסופיות אפילו, לא חייב להיות, אבל יכולות להיות גם אינסופיות. אז בואו ניקח שרשרת סיבתית באורך 3. אירוע A גורם לאירוע B, סיבתו של אירוע B, ואירוע B סיבתו של אירוע C. עכשיו בואו תראו, בהנחה שהפרשנות ליחס הסיבתי, זה המרכיב הלוגי של היחס הסיבתי, זה שזה תנאי הכרחי ומספיק, אז לא יכולה להיות שרשרת כזאת. בגלל שאם A הוא תנאי הכרחי ומספיק ל-B, אז לא יכול להיות עוד תנאי הכרחי ומספיק ל-B, זה יחיד. נכון? אבל, הרי זה גם סימטרי. אז אם A, אם B הוא סיבתו של C, אז גם C הוא סיבתו של B. נכון? אם יש יחס הכרחי ומספיק ביניהם. ואז יוצא של-B יש שתי סיבות, גם A לפניו וגם C אחריו. הסימטריה בין B ל-C מכתיבה שכמו ש-B הוא סיבתו של C, גם C הוא סיבתו של B. זה תנאי הכרחי ומספיק. תנאי הכרחי ומספיק הוא סימטרי, נכון? אבל אז יוצא שכמו ש-A הוא תנאי הכרחי ומספיק ל-B, גם C הוא תנאי הכרחי ומספיק ל-B. אז יוצא שבעצם הסיבה היא לא יחידה. הסימטריות גורמת לזה שהסיבה לא תהיה יחידה.
זה יכול להיות, כי אם C הוא תנאי הכרחי ומספיק ל-B, אז זה אומר שגם A היה שם, ואז A ו-C היו ביחד.
לא, רגע, זה כבר הסברים. אני קודם כל מציג את מה ששטייניץ אמר. אז שטייניץ טוען שלפי התפיסה הזאת שהסיבה היא תנאי הכרחי ומספיק למסובב, לא יכולות להיות שרשראות סיבתיות של יותר משתי חוליות. אוקיי? זאת אומרת, כל שרשרת סיבתית היא לכל היותר בעלת שתי חוליות. אז זאת הטענה שלו, ולכן הוא אומר, כיוון שאנחנו יודעים שסיבות מתגלגלות קדימה, זאת אומרת, יש שרשרות סיבתיות יותר ארוכות מאשר שתי חוליות, סיבה ומסובב בלבד, אז סימן שהיחס הסיבתי זה לא תנאי הכרחי ומספיק. אני עושה מיוט עוד פעם. אוקיי, אז הטענה הזאת לא נכונה. למה היא לא נכונה? בדיוק בגלל מה שזאב אמר קודם. אם A הוא סיבתו של B ו-B הוא סיבתו של C, אז שאני מסתכל על ההתניה הלוגית, ואך ורק על המרכיב הלוגי, לא על המרכיב הסיבתי, וזה בדיוק הנקודה. הסיבתיות היא לא התניה לוגית. התניה לוגית היא רק מרכיב בתוך התהליך הסיבתי. אבל בואו נתמקד רגע במרכיב הזה. האם אני אתמקד במרכיב הזה, אז ברור שגם A הוא הכרחי ומספיק ל-B, וגם C הוא הכרחי ומספיק ל-B. זה לא אומר שגם A וגם C הם סיבות, כי בשביל להיות סיבות, לא מספיק שאתה הכרחי ומספיק לתוצאה, צריך גם שתהיה לפני התוצאה. ו-C מופיע אחרי B, לא לפניה. אז קודם כל, דל סיבתיות מאחר, אתה מדבר איתי רק על לוגיקה. ואם אתה מסתכל במישור הלוגי, אז כבר אין לי בעיה עם ציר הזמן. כי הלוגיקה לא כפופה לזמן, כמו שדיברנו בפעם הקודמת על הדטרמיניזם הלוגי, ולכן בעצם אני אומר את הדבר הבא. במישור הלוגי, עוד פעם, לא הסיבתי, במישור הלוגי, התנאי ההכרחי והמספיק לקיומו של B, זה שלפניו יהיה A ואחריו יהיה C. ואם תרצו גם D, E, F, כל השרשרת עד אינסוף. כל העסק הזה ביחד הוא התנאי ההכרחי ומספיק ל-B. עכשיו זה כבר לא נשמע כל כך מפתיע, כי אני לא מדבר על זה שכל זה הוא סיבה ל-B. כי להגיד שזה סיבה ל-B זה מוזר, הרי יש פה דברים שהופיעו אחריו. אז המרכיב הזמני לא מתקיים. איך זה יכול להיות שאירועים עתידיים הם סיבה לאירוע עכשווי? ולכן אני אומר, אני לא מדבר על היחס הסיבתי, אני מדבר רק על המרכיב הלוגי שבתוכו. ואני שואל, מהו התנאי לקיומו של B, התנאי הלוגי? והתשובה היא, התנאי הלוגי זה A לפני ו-C, D, E, F אחרי. והתנאי הזה הוא באמת יחיד. הוא יחיד והוא סימטרי. B הוא תנאי הכרחי ומספיק לכל השרשרת שלפניו ושאחריו, וכל השרשרת היא הכרחית ומספיקה ל-B, וגם אין תנאי הכרחי ומספיק אחר לאף אחד משניהם. הכל מתקיים והכל בסדר. שטייניץ פשוט מערבב בין התנאיה לוגית לבין יחס סיבתי. וזאת טעות. היחס הסיבתי מכיל בתוכו שלושה מרכיבים. לא רק את המרכיב הלוגי, גם את המרכיב הזמני, וגם את המרכיב הפיזיקלי. אבל לעצם העניין, כמו שאמרתי קודם, התפיסה המקובלת, אני חושב שזה די ברור שזה נכון, שלסיבה היא לא תנאי הכרחי ומספיק. למרות שהגנתי על התזה הזאת עכשיו בחירוף נפש, נגד המתקפות של שטייניץ, אני לא מקבל אותה. אני חושב שהיא לא נכונה. היא לא נכונה כי היא פשוט לא מתאימה לאיך שאנחנו תופסים סיבתיות. אנחנו, כמו שאמרתי קודם, אני יכול להדליק את הנייר על ידי גפור, או על ידי מיקוד של קרני השמש. שתיהם יחשבו סיבות לבערתו של הנייר. לכן, וזה אין שום בעיה, כל אחד מהם הוא סיבה, זה לא צריך להיות יחיד. לכן הסיבה, המרכיב הלוגי של הסיבה, זה לא שהסיבה היא תנאי הכרחי ומספיק למסובב, אלא שהיא תנאי מספיק למסובב. זה אני כן צריך. אין שיטה בעולם, פילוסופית בעולם, שהסיבה היא תנאי הכרחי בלבד. ולא מספיק. זה לא קיים. זה או הכרחי ומספיק, או מספיק. בסדר? למה? כי כשאני מדבר על סיבות, אז אני בעצם אומר שבהינתן שקרתה הסיבה, על כורחך גם יקרה המסובב. זה הפירוש תנאי מספיק. אוקיי? על כורחך יקרה המסובב. לא ייתכן שקרתה הסיבה ולא יקרה המסובב. אם ייתכן שקרתה הסיבה והמסובב לא יקרה, אז אני לא קורא לזה סיבה, נכון? זרחה השמש בבוקר, אני עדיין יכול להחליט לא להדליק את המעברר. נכון? אז אי אפשר להגיד שזריחת השמש היא הסיבה לזה שהמעברר פועל. כי זה יכול להופיע, המעברר יכול לפעול בלי השמש, והשמש יכולה להופיע ואני לא אדליק את המעברר. אין יחס לוגי ביניהם. לא הכרחיות, לא מספיקות ולא כלום. בלי יחס לוגי אין סיבות. אוקיי? אז לכן תנאי, המרכיב הזמני אמרנו שהמסובב תמיד קורה אחרי הסיבה. המרכיב הלוגי זה שהסיבה היא תנאי מספיק למסובב, זאת אומרת, בהינתן הסיבה, בהכרח קורה המסובב, אין אופציה אחרת, אבל אם קרה המסובב, יכול להיות שהיו לו כמה סיבות, זה כן יכול להיות. אבל אם אחת מהן קרתה, בהכרח יופיע גם המסובב. זה המשמעות שהסיבה היא תנאי מספיק למסובב. המרכיב השלישי זה המרכיב הפיזיקלי, וגם עליו היה ערעור. הערעור עליו זה ערעור של דיוויד יום. דיוויד יום טען שאת היחס הגרימה בין אירועים, אנחנו לא יכולים ללמוד מתצפית. לא יכולים ולא למדנו מתצפית. כשאני רואה שאדם בועט בכדור ואז הכדור אף. אז אני אומר שבגלל שהוא בעט, לכן הכדור אף. איך אתה יודע? כל מה שאתה יודע זה שתמיד כשבועטים בכדור, אז הכדור הוא אף. אז אתה יודע שמתקיים היחס הזמני, קודם בועטים ואחרי זה מיד הכדור אף, אתה יודע שהיחס הזמני הזה קיים תמיד. לכן גם יש יחס לוגי. הביתה היא תנאי מספיק למעוף של הכדור. תמיד כשבועטים בכדור, אז הוא אף. אלא אם כן זה כדור ברזל. אוקיי? אז הכדור אף. אז היחס הזמני מתקיים, והיחס הלוגי מתקיים. אבל איך אתה יודע שהיחס הפיזיקלי מתקיים? איך אתה יודע שהכדור אף בגלל הביתה? אתה לא יכול לדעת. כל מה שאתה רואה זה שתמיד כשאתה בועט הוא אף. אבל זה גם יכול להיות רק מרכיב זמני ולוגי. איך אתה יודע שקיים פה גם המרכיב הפיזיקלי? אז התשובה היא שאנחנו מניחים את זה, אנחנו לא צופים בזה, אנחנו לא מסיקים את זה מתוך התצפית, אנחנו מניחים את זה. זה make sense. זאת אומרת, זה נראה לנו הגיוני שכשבן אדם בועט בגלל הביתה, אז לכן הכדור אף. אבל אם ככה, אז הטענה הזאת היא לא טענה שנשאבת מתצפית. ועכשיו, יותר מזה, דיוויד יום שאל לא רק על פרשנות סיבתית לצמד אירועים מסוים, כי בעטתי בכדור והכדור אף. סימן שהביתה הייתה סיבתו של מעוף הכדור. מי אמר, אומר דיוויד יום, יכול להיות שזה רק עקיבה זמנית ויחס לוגי. אבל אין גרימה בין שני הדברים האלה. את הגרימה אי אפשר לראות בעיניים. אגב, שום יחס אי אפשר לראות בעיניים. אי אפשר לראות בעיניים שפלוני הוא אבא של אלמוני. יחס בין שני דברים, לא מדבר על יחס מרחבי. יחס בין שני דברים לא רואים בעיניים. אתה רואה את הדבר, אתה לא רואה את היחס בין הדבר הזה לדברים אחרים. זה תמיד פרשנות, אוקיי? או ידע אחר, או מה שלא יהיה. אז לא, זה לא ראייה, אתה לא רואה יחסים בין דברים. אז גם את היחס הסיבתי אתה לא רואה. אבל יותר מזה, גם עקרון הסיבתיות. עקרון הסיבתיות שאומר שלכל דבר צריכה להיות סיבה, לא פרשנות לצמד אירועים ספציפי, אלא עקרון הסיבתיות הכללי, שאומר שלכל דבר שקורה צריכה להיות סיבה. דברים לא קורים במקרה. גם אותו לא למדנו מהתצפית. אנחנו מניחים את זה באופן אפריורי. ככה זה טבוע במחשבה שלנו. אבל אז לא נשאב מתצפית הדבר הזה. איך אפשר לראות את זה מתצפית? אנחנו יודעים שלכל דבר הייתה סיבה, אנחנו לא יכולים לפענח אפילו יחס סיבתי בין שני אירועים ספציפיים. אז איך אנחנו יכולים לקבוע שכל אירוע ואירוע תמיד הייתה לו סיבה? לא ראינו אפילו פעם אחת את הדבר הזה. ולכן גם העיקרון הכללי, עקרון הסיבתיות הכללי, הוא לא תוצאה של תצפית, ולמעשה זה עובד בדיוק הפוך. עקרון הסיבתיות הכללי הוא הנחה הפריורית שלנו, שלכל דבר שקורה יש סיבה, ובגלל זה אנחנו נותנים פרשנות סיבתית גם לצמדי אירועים ספציפיים. שאם מישהו בועט בכדור אז הוא אף, אני אומר, הרי ברור, לכל דבר צריכה להיות סיבה, זאת הנחה, שאיתה אני מגיע. והנה, כנראה הביתה שתמיד מובילה לזה שהכדור אף, כנראה שהיא הסיבה לכך שהוא אף. זה הולך מהעיקרון הכללי אל הדוגמאות, ולא שמהדוגמאות למדנו את העיקרון הכללי. כך טוען דיוויד יום. וכתוצאה מזה, יש לך שתי דרכים. דיוויד יום שהיה אמפיריציסט, אז הוא אומר, דבר שלא למדנו מתצפית לא קיים. הוא צמוד לתצפית. מה שלא עולה מהתצפית לא קיים. כן? כמו השכל של המורה, בבדיחה המפורסמת על המוח של המורה, סליחה. בבדיחה המפורסמת של התלמיד. אז כך דיוויד יום אמר, אבל כמובן שזה לא, זאת המסקנה, זאת לא מסקנה שנובעת מהטיעון שלו. מהטיעון שלו רק נובע שעקרון הסיבתיות והפרשנות הסיבתית לאירועים היא לא תוצאה של תצפית. מכאן והלאה עכשיו תחליט, האם אתה מקבל רק דברים שהם תוצאה של תצפית או לא. אז הוא החליט להיות אמפיריציסט. הוא מקבל רק תוצאות של תצפית. אבל אני לא אמפיריציסט. אני חושב שהעקרון הסיבתי הוא נכון, למרות שאני מסכים עם דיוויד יום שהוא לא תוצאה של תצפית. אבל זה מחדד מאוד את מה שאמרתי קודם, שביחס, דיוויד יום משאיר ביחס הסיבתי, בגלל השיקול הזה, רק שני מרכיבים. רק את המרכיב הזמני והלוגי. הוא לא מוכן לקבל את המרכיב הפיזיקלי. ואני טוען שיש גם את המרכיב הפיזיקלי, בלעדיו אנחנו לא נקרא לדברים סיבה. גם דיוויד יום לא יגיד שזריחת השמש בבוקר היא הסיבה לכך שאני הולך לעבודה. כי יכולתי לא ללכת לעבודה. נכון, תמיד אני הולך לעבודה. אז מה? אבל זה לא בגלל זריחת השמש, אלא כי אני החלטתי. אז זה לא סיבה. אז דוד יום היה, לפי הגדרתו, אם הוא היה רוצה להיות עקבי, הוא היה קורא לדבר הזה סיבה. כי מתקיים היחס הזמני, ומתקיים היחס הלוגי. ולא אכפת לו מהיחס הפיזיקלי. תבינו את האבסורד. היחס הפיזיקלי זה אותו מרכיב בסיבתיות שהוא לא תצפיתי. מבינים את האבסורד שיש פה? מה שאני קורא המרכיב הפיזיקלי של הסיבתיות, זה בדיוק אותו מרכיב שלא יוצא מתצפית. שהוא לא יוצא מתצפית. זה היחס הפיזיקלי. היחס הלוגי והיחס הזמני הם יוצאים מתצפית. היחס הפיזיקלי לא יוצא מתצפית. והאמת, תחשבו על, נגיד, המשוואות של פיזיקה. החוק השני של ניוטון אומר שהכוח שווה למסה כפול התאוצה. כן, אם אני מפעיל כוח F על, 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 על גוף במסה M, אז התאוצה שלו תהיה הכוח חלקי המסה. אוקיי? זה עיקרון ש, 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 שניוטון קבע. אז אני רושם את זה F שווה ל-MA. הכוח שווה למסה, F זה force, מסה זה M ו-A זה acceleration, כן, זה תאוצה. F שווה ל-MA. מי הסיבה ומי המסובב? כשמסתכלים על המשוואה עצמה, אין לכם דרך לדעת. נכון? יכול להיות שהתאוצה היא סיבת הכוח, יכול להיות שהכוח הוא סיבת התאוצה. את המשוואה, כמעט זה שוויון, אפשר לכתוב את הכוח מימין או את הכוח משמאל. אין חשיבות לאיזה צד של המשוואה אתה רושם דברים. למרות שאף פיזיקאי בעולם עוד לא ראיתי שרושם MA שווה ל-F. כולם רושמים F שווה ל-MA. למה? כי לכולם ברור שכאשר אני מפעיל כוח על גוף, והגוף כתוצאה מזה מאיץ, הכוח הוא הסיבה והתאוצה היא המסובב, ולא להפך. זה לא שהגוף האיץ ולכן פעל עליו כוח. כוח פעל עליו ולכן הוא מאיץ. אבל זה קורה באותו רגע, זה לא קורה אחרי, במכניקה הרגילה, כן, לא בתורת השדות. אז זה קורה באותו רגע. אז איך אתה יכול לקבוע שהכוח הוא הסיבה והתאוצה זה המסובב ולא להפך? תסתכלו על המשוואה. במשוואה זה שקול לגמרי. F שווה ל-MA. יש רמז במשוואה מי זה הסיבה ומי המסובב? אין רמז. אין דרך לדעת את זה מתוך המשוואה. או במילים אחרות, למרבה האבסורד, הפיזיקה מאמצת את העיקרון הסיבתי של דיוויד יום, רק את העיקרון הסיבתי של דיוויד יום. את רק עם המרכיבים הזמניים והלוגיים, בלי המרכיבים הפיזיקליים. המרכיבים הפיזיקליים הם פרשנות של הפיזיקאי, הם לא הפיזיקה. זה בעצם פילוסופיה. אני מסתכל על המשוואה, מה שהפיזיקה אומרת זה שכשיש כוח יש תאוצה. זה מה שאומרת הפיזיקה. אני כפרשן אומר, כן, אבל ברור לי הגיוני שהכוח הוא סיבתה של התאוצה ולא להפך. זאת פרשנות שאני נותן למשוואות. משמעת כמובן מאוד הגיונית. אבל זאת פרשנות שאני נותן למשוואות. מהמשוואות זה לא יוצא. במשוואות המעמד של הכוח ושל התאוצה הוא אותו מעמד. הם מופיעים בדיוק באופן סימטרי. ולכן, באמת בעולם הפיזיקה, מקובלת ההגדרה של דיוויד יום לסיבתיות. אבל היא מקובלת כי רק היא ניתנת להכנסה למשוואות. מה שהמרכיב הפיזיקלי, כן, כמובן למרבה האירוניה, לא ניתן להכנסה למשוואות. ולכן איכשהו לא מתחשבים בו, פיזיקאים בהגדרת סיבתיות. מי שמכיר, פיזיקאים כשמדברים על יחס סיבתי בין אירועים, הם מתכוונים שהאירוע הראשון היה לפני האירוע השני, או האירוע השני הוא בתוך הקונוס האור של הראשון. זה רק האילוץ הזמני והלוגי, זה הכל. לא האילוץ הפיזיקלי. והתוצאה, בגלל שהפיזיקה מתמקדת רק בדברים שהם תצפיתיים, ורק בדברים שהמשוואות יכולות לתאר. ושני הדברים האלה לא מתקיימים ביחס למרכיב הפיזיקלי, ועדיין, כל בר דעת מבין, גם כל פיזיקאי הוא גם קצת פילוסוף, וכל בן אדם ברחוב הוא גם כן קצת פילוסוף, אז כולנו מבינים שיש במרכיב הסיבת, ביחס הסיבתי עוד משהו, חוץ מהזמן והלוגיקה. יש גם את הגרימה, ש-A גורם לבית, לא רק ש-A תמיד מופיע לפני בית, אלא צריך ש-A יגרום לבית, כדי שאני אגיד ש-A הוא סיבתו של בית, אוקיי? אתן לכם אולי דוגמה נוספת, יש איזה טען, יש ריימון סמוליאן היה, או אולי עדיין, אני אפילו לא יודע, הוא העריך ימים כבר, היום הוא צריך להיות הרבה מעל 100, אני לא יודע אם הוא עדיין בינינו. זה לוגיקן יהודי-אמריקאי שהיה עושה סטנדאפ קומדי לוגי, וכתב כל מיני טקסטים משעשיים, איש מאוד מעניין וחכם. והוא טען פעם, שכן, יש איזושהי טענה ביחס לאסטרולוגיה. כן, הוא אומר, האסטרולוגיה לא יכולה להיות נכונה, כי איך ייתכן שמשהו שקורה בכוכבים משפיע מיידית על מה שקורה בארץ? על פי תורת היחסות, ההשפעה צריכה לעבור לכל היותר במהירות האור. אז איך ייתכן שמה שקורה למעלה משפיע מיידית על מה שקורה למטה? זה סותר את חוקי הפיזיקה. אני אף פעם לא הבנתי את השאלה הזאת, כי מה שאנחנו רואים עכשיו שקורה למעלה, זה כמובן מה שקרה למעלה לפני שנים רבות. זה פשוט הגיע אלינו המידע במהירות האור. וזה מה שמשפיע, בסדר? אבל לא נורא, נגיד שהקושייה היא קושייה, כי אני אומר אותה בשביל התירוץ. אז מה שאומר ריימונד סמוליאן, זה שבאמת לא צריך להניח בשביל להיות, להאמין באסטרולוגיה, אתה לא צריך להניח שהכוכבים הם הסיבה למה שקורה כאן למטה. מה שאתה צריך להניח זה שישנה קורלציה בין שני הדברים. שמה שקורה בכוכבים, אותו דבר קורה למטה במקביל. זה לא אומר שקיים יחס סיבתי, שמה שקורה בכוכבים גורם למה שיקרה למטה. זה אומר שהם מסונכרנים. זאת אומרת, שאם אתה מסתכל על מה שקורה בכוכבים, תוכל לדעת על מה שקורה למטה, לא כי אחד הוא סיבתו של השני, אלא כי דברים כאלה קורים במקביל. אז זה מדגים יפה את ההבדל בין מצב שיש יחס זמני ולוגי, שזה האסטרולוגיה, לבין השאלה האם יש גם השפעה, מרכיב הפיזיקלי, נכון? יש לי שני שעונים, המשל של לייבניץ, משל השעונים של לייבניץ, יש לי שני שעונים שמראים כל הזמן את אותה שעה. אז מה המסקנה? ששעון א' הוא סיבתו של שעון ב', או שעון ב' הוא סיבתו של שעון א'? לא. המסקנה היא שכנראה יש גורם שלישי שסנכרן את שני השעונים. בנו את המנגנון שלהם כך שזה יצא מסונכן, נכון? זאת אומרת, שאני רואה שמשהו נמצא בקורלציה עם משהו אחר, אין פירושו שאחד מהם הוא סיבתו של השני, לא בהכרח לפחות. אז אני רואה שהוא נפטר ב-2017, אז יהיו הדברים לעילוי נשמתו. בכל אופן, אז הטענה היא שצריך את שלושת המרכיבים כדי לכונן יחס סיבתי, המרכיב הזמני, המרכיב הלוגי והמרכיב הפיזיקלי. אני אביא אולי דוגמה הלכתית. בהלכה אנחנו מדברים על דיני נזיקין, אם אני גרמתי נזק לחברי, לממון חברי, אני צריך לשלם לו. למשל, אם אני שרפתי לו, לא יודע מה, את התבואה, אני צריך לשלם לו. אבל גם כמובן לא צריך להיות תמיד גרימה כל כך ישירה בשביל להיחשב גורם, נגיד שמישהו יפקיד אצלי בהמה, בסדר? ואני פתחתי את הדלת, והבהמה יצאה ונאבדה. זה מבחינה משפטית נחשב גרימה סיבתית. זאת אומרת, אני נחשב פושע, ואני צריך לשלם. למרות שהבהמה יכלה להישאר, פיזיקלית זאת לא גרימה. אני פתחתי את הדלת, הבהמה יכלה להישאר. זה לא תנאי מספיק לזה שהבהמה תובד. זה תנאי הכרחי, אבל זה לא תנאי מספיק. אז בלי שהייתי פתח את הדלת, הבהמה לא יכלה להיאבד. אבל זה שפתחתי את הדלת, זה לא אומר שהיא תאבד. זה תנאי הכרחי, זה לא תנאי מספיק. אוקיי? אמרנו, תנאי הכרחי הוא לא סיבה. אבל בעולם המשפטי, כיוון שיש עליי אחריות כשומר, אז אם אני עשיתי תנאי הכרחי לאובדן, אז אני נחשב סיבתו של האובדן. כן, האחריות המשפטית משלימה את המספיקות החסרה. אז זה מקרה אחד. בואו נסתכל על מקרה דומה. נגיד שהפקידו אצלי מעות או שטרות כסף, ואני שמתי את המעות האלה ביער, ואז הגיעה אש ושרפה אותם. פרצה אש ביער והם נשרפו. אני נחשב פושע, אני חייב לשלם. למה? כי אדם יודע שביער פורצות שריפות. עכשיו עוד פעם, מה שעשיתי לא היה תנאי מספיק למה שקרה, כי יכלה גם לא לפרוץ שריפה. אז יכולתי לשים את זה שם וזה לא היה נשרף. אבל ברור שאם לא הייתי שם את זה שם, זה לא היה נשרף, נכון? יש פה תנאי הכרחי, גם אם לא מספיק. אבל אמרתי כבר, כיוון שזה מופקד אצלי, אז תנאי הכרחי גם הוא נחשב סיבה ברמה המשפטית. אז לכן, אם שמתי את המעות ביער, זה כמו להשאיר את הדלת פתוחה בפני הבהמה ושהבהמה נאבדת. שמתי את השטרות ביער והשטרות נשרפו. האחריות היא עליי, אני פושע, אני צריך לשלם. מה קורה אם שמתי את השטרות ביער, החבאתי אותם, והגיעו גנבים וגנבו אותם? אז שם, זה מה שנקרא בגמרא בבבא מציע בדף מ"ב, תחילתו בפשיעה וסופו באונס. מה זאת אומרת? הרי אין לי החבאה ביער זה נחשב מחוות טוב מבחינת שמירה נגד גנבות. גנבים תמיד יכולים איכשהו למצוא את זה, אבל סך הכל זה מחוות טוב, שמתי את זה ביער, בצריף הדאור, בנקם בזה, צריף של ציידים, אף גנב לא יעלה בדעתו שמחביאים כסף במקום כזה. ולכן, מבחינת התגוננות כנגד גנבים, זאת התגוננות סבירה. אוקיי? אז אם הכבאתי את זה טוב, והגנבים באו וגנבו את זה, אני אנוס. אני פטור. מה קורה עכשיו? שמתי את הכסף ביער ובאו גנבים. אז זה מחוות טוב נגד גנבים. אבל זאת פשיעה כי יכלה לפרוץ שריפה. אבל לא פרצה שריפה, באו גנבים. אז זה מחלוקת בגמרא, ולהלכה אנחנו פוסקים שתחילתו בפשיעה וסופו באונס חייו. זאת אומרת, אם אני פשעתי כנגד השריפה, למרות שבסוף לא קרתה השריפה, יער נשאר שלם, באו גנבים, ונגד גנבים זה היה מחבוא טוב, מחבוא סביר. ובכל זאת הם באו, אני חייב לשלם. מה קורה אם אני שמתי את המעות ביער, והמעות התפוררו. כן, הם היו עשויים מחומר לא עמיד. אבל כמובן גם היו מתפוררים גם אצלי בבית, באותה מידה. זה לא משנה, כי זה החומר שלהם, זה לא קשור איפה הם נמצאו. בעניין הזה כמעט לכל הדעות פטורים, למעט שיטת הבאי לפי הריף, ובא המציע בדף למדבר. זה מה שנקרא, יצאה לאגם ומתה כדרכה. כן, אני, הבהמה יצאה לאגם, ואז חטפה התקף לב. את התקף לב היא הייתה יכולה לכתוב גם אצלי בבית. אז זה שפשעתי ופתחתי את הדלת, זה לא גרם בשום צורה לנזק, זה לא תנאי הכרחי, זה לא תנאי מספיק, זה לא תנאי בכלל. אין פה בכלל את המרכיב הלוגי, אוקיי? לפי הבאי לפי הריף אומר שחייב במצב כזה, אבל התפיסה המקובלת, ובוודאי להלכה גם הריף מסכים, שפטור. אז אם אני מסכם, אז זה עובד ככה, תראו. נגיד, אם פתחתי את הדלת והבהמה נאבדה, אני חייב, זה פשיעה, כולה פשיעה. פתחתי את הדלת, הבהמה יצאה לאגם ונגנבה שם. רגע. כן, ונגיד שהאגם הוא שמירה טובה כנגד גנבים, כי זה מקום מוסתר או משהו כזה, והיא נגנבה שם. בסדר? אז שם להלכה אני חייב, זה תחילתו בפשיעה וסופו באונס, מחלוקת להלכה אני חייב. פתחתי את הדלת, הבהמה יצאה לאגם וחטפה את כיף לב. שם אני פטור. מה ההבדל בין שלושת המקרים האלה? ששלושת המקרים האלה מגדירים את שלושת מרכיבי הסיבתיות. כשאני פתחתי את הדלת, הבהמה יצאה לאגם וחטפה את כיף לב. איזה יחס יש בין פתיחת הדלת שלי לבין מיטת הבהמה, לבין מות הבהמה? רק היחס הזמני. נכון? זאת אומרת, פתחתי את הדלת ואחרי זה הבהמה מתה. אין לו את היחס הלוגי, זה לא תנאי מספיק, זה לא תנאי הכרחי, זה היה קורה גם ככה, לא קשור לפתיחת הדלת, ובוודאי ובוודאי אין את המרכיב הפיזיקלי, לא גרמת, נכון? זה רק היחס הזמני. יחס זמני לא מספיק כדי לחייב. מה קורה כאשר פתחתי את הדלת, הבהמה יצאה לאגם, ואני מזכיר, האגם נחשב מקום ששמור מפני גנבים, ובאו גנבים. הבעיה הייתה שהבהמה יכלה לאבד, לכן פשעתי בזה שפתחתי את הדלת, אבל בסוף מה שקרה זה שבאו גנבים, הבהמה לא עבדה, אלא באו גנבים. במצב כזה, זה מחלוקת, לכן זה מקרה יותר חמור, ולהלכה פוסקים שחייב. מה יש שם? שם מתקיים רק היחס הלוגי. למה? כי פתיחת הדלת היא לא סיבה במובן הפיזיקלי לגניבה. זה הרי לא תנאי מספיק, זה רק תנאי הכרחי. מה שאני יכול להגיד זה שאם לא הייתי פותח את הדלת, הבהמה לא הייתה נגנבת. זה לא שפתיחת הדלת גרמה לגנבתה של הבהמה, אלא אם לא הייתי פותח את הדלת, אז הבהמה כמובן לא הייתה נגנבת, כי לא הייתה מגיעה לאגם. או אם לא הייתי שם את המעות ביער, אז המעות לא היו נגנבות, כי הגנבים לא היו מוצאים אותם שם. למרות שהסימה של המעות ביער היא שמירה טובה נגד גנבים. אבל אם לא הייתי עושה את זה, אז זה לא היה נגנב. אז יש רק יחס לוגי, אבל אין יחס של סיבתיות פיזיקלית, אוקיי? זאת בעצם הטענה. אז המקרה של תחייתו בפשיעה וסופו באונס, זה מצב שבו יש גם את היחס הזמני, וגם את היחס הלוגי, אבל אין את היחס הפיזיקלי. מצב שכולה פשיעה היא, אני פותח את הדלת והבהמה עבדה, מה זה אומר? פה אני רואה כבר גם, לפחות משפטית, אני אומר עוד פעם, זה רק משפטית, משפטית אני רואה פה גם יחס של גרימה, המעשה שלך היה הגורם לזה שהבהמה נאבדה. זה לא רק שאם לא היית עושה את זה, זה לא היה קורה. למה? כי הרי מה שאסור לך לפתוח את הדלת זה בדיוק בגלל שמה שצפוי זה שהבהמה תצא. זאת אומרת, מבחינה משפטית, אנחנו מתייחסים לזה כך. כשאתה פותח את הדלת, הבהמה עבדה. זה מבחינתנו, למרות שזה לא חייב לקרות כך עובדתית. אבל מבחינת הטלת האחריות על האדם, אז אנחנו רואים את זה לפחות משפטית, כאילו שאם פתחת את הדלת, מבחינתנו איבדת את הבהמה. לכן גרמת פוזיטיבית לאובדן הבהמה. לעומת זאת, אם פתחת את הדלת, ובסוף בסוף הבהמה לא עבדה בכלל, היא נגנבה, אז אי אפשר להאשים אותך על זה שהיא עבדה, כי היא לא עבדה. ולגבי הגניבה, הרי שמרת כמו שצריך. כל מה שאפשר לומר זה שאם לא היית פותח את הדלת, הבהמה לא הייתה נגנבת. זה יחס שלילי, זה תנאי הכרחי, אבל לא מספיק. אבל אם פתחת את הדלת והבהמה עבדה, זה תנאי מספיק. ברמה המשפטית זה תנאי מספיק. השלושת המקרים האלה, הם בונים היררכיה. הראשון, לכולי עלמא פטור, חוץ משיטה אחת לפי הריף. מקרה השני, מחלוקת להלכה פוסקים שחייב. המקרה השלישי, לכל הדעות חייב. מה ההיררכיה ביניהם? בדיוק שלושת המרכיבים של היחס הסיבתי. במקרה הראשון יש רק את המרכיב הזמני, במקרה השני יש גם את המרכיב הלוגי, ובמקרה השלישי יש גם את המרכיב הפיזיקלי. ולכן הסיבתיות המלאה מופיעה רק במקרה השלישי, ולא במקרה השני. במקרה השני אנחנו מחייבים, אבל זה לא יחס סיבתי מלא. אנחנו מחייבים גם על התנאיה הלוגית. עכשיו אני רוצה להעיר עוד הערה, ולומר כך, מה מתוך שלושת המרכיבים האלה, זה הערתי קודם, מה מתוך שלושת המרכיבים האלה הוא תוצאה של תצפית? אפשר להסיק אותו מהמדע. דווקא שני הראשונים, נכון? המרכיב הזמני והמרכיב הלוגי. המרכיב הפיזיקלי זה, כמו שאמרתי קודם, אנחנו מביאים אותו מהבית. מי שמביא אותו. כן, דיוויד יום לא מביא אותו מהבית. הוא טוען שלא מביא אותו מהבית, אני לא מאמין. אבל הוא אומר, לא, אני מבחינתי זה לא חלק מה היחס הסיבתי. אבל שני המרכיבים הראשונים הם מרכיבים שהם תוצאה של תצפית. עכשיו, נסתכל רגע על נחזור חזרה לשאלה שאותה תיארתי בסוף השיעור הקודם. עכשיו אנחנו כבר מצוידים בהבנה יותר טובה של מה זה יחס סיבתי. עכשיו בוא נגיד שאנחנו מקבלים את עקרון הסיבתיות. אם אנחנו מקבלים את עקרון הסיבתיות, פירוש הדבר שלכל אירוע צריכה להיות סיבה. סיבה פירושה שהאירוע שהוא הסיבה לאירוע שאני מדבר עליו, צריך לקיים שלושה דברים. הוא צריך להופיע לפני האירוע שלי, הוא צריך להיות תנאי מספיק לאירוע שלי, והוא צריך להיות גורם לאירוע שלי. אוקיי? והעקרון הסיבתיות אומר שתמיד קיים איזשהו אירוע כזה, או משהו כזה שיהווה סיבה לאירוע שאני עוסק בו, לאירוע שעליו אני מדבר. אם אני מאמץ את עקרון הסיבתיות, פירוש הדבר, נגיד שאני אומר שאם אני שורף את הנייר, אז הנייר נשרף. אז הדלקתי גפור, שרפתי את הנייר. האם ישנה אפשרות שהנייר לא יישרף? לא. כיוון שהעיקרון הסיבתי אומר שהסיבה היא תנאי מספיק למסובב. אם קרתה הסיבה, בהכרח גם קורה המסובב. עכשיו נחזור חזרה לתפיסה של חופש הבחירה. כן? חופש הבחירה בעצם אומר ככה, האדם נמצא בצומת דרכים, והוא צריך להחליט איך לפנות, לפנות ימינה או לפנות שמאלה. הטענה של הליברטני, שזה מסור בידו, הוא יכול לפנות ימינה והוא יכול לפנות שמאלה. הפנייה ימינה והפנייה שמאלה זה אירוע פיזיקלי. כן? גוף בעל מסה, הולך ימינה או הולך שמאלה. זה אירוע פיזיקלי. אירוע פיזיקלי לפי עקרון הסיבתיות חייבת להיות לו סיבה, שהיא תנאי מספיק, קודמת לו בזמן וגורמת, מחוללת אותו. נכון? מה זה הסיבה הזאת? הסיבה הזאת זה כנראה שהם זרמים במוח שגורמים להחלטה הזאת, כמו שתיארתי בפעם הקודמת, הם זורמים בעצבים, מותחים את השרירים או מקבצים את השרירים, והשרירים זזים, וככה אני מתחיל לזוז, מתחיל לנוע. אוקיי, אז יש פה איזושהי שרשרת סיבתית מאוד ארוכה, כמובן עם אלפי אלפי שלבים, אני רק מתאר את זה פה באופן סכמטי, אבל הכל זה יחס של סיבה ומסובב פיזיקלי. אז בעצם הטענה היא שלא ייתכן שאם מצב העניינים, כשאני עומד בצומת, מכתיב מבחינה פיזיקלית הליכה ימינה, לא ייתכן שיש לי את הבחירה ללכת שמאלה. אבל לא ייתכן במשמעות הרבה יותר עמוקה מאשר מה שדיברנו בשיעור הקודם על ידיעתו של הקדוש ברוך הוא. כי זה לא ייתכן לא רק במובן הלוגי או במובן הזמני, זה לא ייתכן במובן הפיזיקלי, זאת אומרת, שמצב העניינים העכשווי, קודם כל אני יכול לדעת מה יקרה אחריו, כי יש זיקה לוגית. אם המצב הוא כזה, אז התוצאה היא כזאת. אני אומר יותר מזה. עקרון הסיבתיות אומר שהמצב הנוכחי גם מחולל את המצב הבא. לא רק שאני יודע מה הולך לקרות המצב הבא. אבל תשימו לב, זה לפי התפיסה המקובלת של עקרון הסיבתיות. בואו ניקח את עקרון הסיבתיות בפרשנות של יום. יום בעצם אומר זה רק זמן ולוגיקה, בלי פיזיקה. כל מה שאני יכול, כשאני אומר ש-A הוא סיבתו של B, אני אומר שאם קרה A, תמיד בעקבותיו יקרה B. אני לא אומר ש-A חולל את B. זה אני לא יודע להגיד. אני יודע להגיד שאם קרה A, תמיד בעקבותיו יתחולל B. זה מה שאני יכול להגיד, הזמני והלוגי. האם הדבר הזה פותר לי את בעיית חופש הרצון? אם אני מאמץ את עקרון הסיבתיות בפרשנות של יום. כי אני בעצם אומר, המצב העכשווי לא חולל את התוצאה, הוא רק ניבא אותה. זאת אומרת, אם המצב העכשווי הוא כזה, אני יודע מה יקרה הלאה. אבל זה לא אומר שהמצב העכשווי חולל את מה שיקרה הלאה. אני טוען שזה לא פותר את בעיית חופש הרצון. כי בשביל שנגדיר את הפעולה שלי כפעולה בחירית, צריך להיות ששתי האפשרויות יכולות להתממש. אבל גם אם יום צודק בפרשנות שלו, הפיזיקה לא מאפשרת שתתממש האפשרות השנייה. כי הפיזיקה אומרת שאם הנסיבות הן A, המצב הבא יהיה B. נכון, הנסיבות לא מחוללות את המצב הבא, נגיד לפי הפרשנות של יום. אני חושב שכן, כהן הנורמלי חושב שכן. אבל נגיד נאמץ את הפרשנות של יום לצורך הדיון. אני רק רוצה לטעון, זה לא יעזור לנו. זה לא יפתור לנו את הבעיה. כי עדיין בהינתן הנסיבות A, לא ייתכן שלא יקרה בי. ולכן, גם אם הנסיבות A לא מחוללות את בי, אלא רק מנבאות את קיומו של בי, זה מספיק בשביל שלא ייתכן שאני אעשה C אחרי A. כי זה היסטוריית, חוקי הפיזיקה. למרות שאני מוותר על הזיקה של הגרימה בין הסיבה לבין המסובב, עדיין הדטרמיניזם יוצא מהפיזיקה. הפיזיקה היא דטרמיניסטית. גם אם אנחנו מאמצים את הפרשנות היומיאנית, לפיזיקה, לחוקי הפיזיקה, עדיין הפיזיקה היא דטרמיניסטית. ולכן יש פה בעיה קשה. אם אנחנו מקבלים את עקרון הסיבתיות, אז לא ייתכן שאני אעמוד באותה צומת עם אותו מצב עניינים בעולם, ואני אוכל לעשות או B או C. אם המצב A, ואני אומר, המצב כל העניינים בעולם, מה שאתם רוצים, נגיד שאני יודע הכל, אוקיי? אני שואל, מה יקרה ברגע הבא? הליברטן אומר, חופשי, תלוי מה אני אחליט. אני אחליט לעשות B יהיה B, אני אחליט לעשות C יהיה C. הדטרמיניסט אומר, מה פתאום? עקרון הסיבתיות אומר שאם כרגע המצב הוא A, המצב הבא יהיה B. בין אם A מחולל את B ובין אם A רק מנבא את B. זה לא חשוב. אבל המצב הבא חייב להיות B. אתה לא יכול לעשות C. וכיוון שכך, אז אין פה אפשרות לחופש, בחירה. זאת בעצם הטענה, וחשוב מאוד להבין שהוויתור על הפרשנות של יום לא פותר פה את הבעיה. לא פותר פה את הבעיה. טוב, אני אעצור כאן. בעצם מה שעשיתי היום, תיארתי את מושג הסיבתיות כדי לחדד יותר את הקושי מול התפיסה הליברטנית, ובפעם הבאה אני אנסה להציע פתרון או הכרעה, או איך בכל זאת ניתן ליישב את הליברטניות עם עקרון הסיבתיות. אוקיי, אני סיימתי פה, אני אפתח את המיקרופונים אם מישהו רוצה לענות, אם מישהו רוצה להעיר או לשאול או משהו כזה, פתחתי.
אני רוצה לשאול, אמרת שאת היחס בין שני דברים אנחנו מבינים, לא רואים בעיניים. כשאני רואה חתול ועכבר, האם אני לא רואה שהחתול גדול מהעכבר?
אמרתי, יחסים ויזואליים אני רואה, כמובן. אני רואה גם שדבר מסוים נמצא מימין לדבר אחר. אבל יחסים כמו אבא ובן, יחסים כמו יחס סיבתי, יחסים כמו פלוני אוהב את אלמוני. אתה לא רואה דברים כאלה.
אני רציתי, קודם כל זה הערה כללית, כאילו לגבי זה שאתה עושה מיוט לכולם, אני מבין שלפעמים יש רעש, אבל האם אפשר לעשות, לעשות מיוט אבל שזה לא נועל את כולם?
עשיתי מיוט לכולם בלי לקחת את השליטה על המיקרופונים, וכך יצא הרעש. אז לא הייתה לי ברירה פשוט. כי אנשים איכשהו באקראי כנראה פותחים את המיוט הזה, אני לא יודע. יש הרבה משתתפים, כנראה שאין ברירה, זה מהניסיון המצטבר.
החסידים תמיד טוענים שאין תפוח נופל, אלא אם כן הקדוש ברוך הוא גוזר על זה.
כן.
זה כמו איום או משהו, אבל אז הם אומרים שאז הקדוש ברוך הוא נותן בחירה חופשית, שזה כאילו מעל. זה לא פותר.
אבל זה, על זה דיברתי בפעם שעברה, בעיניי זה נונסנס. זהו? עוד מישהו?
תודה רבה, שבת שלום.
אוקיי, שבת שלום.
תודה, שבת שלום, תודה.